אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור, השירה להשם כי גאוגה, סוס ורוכבו רמה בים, עוזי וזמרתיה ואי לי לישוע זה אלי וענבהו, אלוהי אבי והרום ממנו. על הפסוקים האלה דורשת הגמרא במסכת סנהדרין בקטע השני, תניא אמר רבי מאיר, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. בעברית נכונה היה צריך להיות כתוב אז שר. למה כתוב אז ישיר לשון עתיד? שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ושאלתנו הראשונה היא, מה המיוחד בשירת הים שהיא המקור לתחיית המתים מהתורה? אם חז"ל לימדו אותנו שהמקור לתחיית המתים מהתורה זה שירת הים, זאת אומרת יש משהו מיוחד דווקא בשירה הזאת שדרכה אנחנו לומדים את האמונה בתחיית המתים. אז מה המיוחד בשירה שדרכה לומדים את האמונה בתחיית המתים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בהמשך, אחרי השירה של משה ובני ישראל, נאמר בפסוק אף בקטע הראשון, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. זאת אומרת, מרים גם כן יוצאת עם הנשים בתופים ובמחולות, לא רק הגברים, גם הנשים. אבל כשהתורה מדברת על מרים, היא קוראת לה מרים אחות אהרון. שואלים כל הראשונים, אם כבר מזכירים את אהרון, למה לא מזכירים שהיא גם אחות של משה? כותב על זה רש"י בקטע השלישי, אחות אהרון לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרה, נקראת על שמו. זאת אומרת, אחר כך בהמשך במדבר שמרים מדברת לשון הרע במשה, אז אהרון מבקש שמשה יתפלל עליה, כל המחנה נעצר שבוע לחכות לה. אז אהרון עושה הרבה בשביל אחותו, אז לכן כאן קוראים לה מרים אחות אהרון. לא מבין, הרי פה מדובר הרי מיד אחרי יציאת מצרים, פה הרי מדובר עוד לפני שמרים דיברה לשון הרע במשה. זה יקרה אחר כך, עוד כמה שנים אחר כך זה יקרה. אז למה כאן כבר קוראים לה מרים אחות אהרון ולא אחות משה? זאת אומרת, דברי רש"י לא מובנים, הם לא מסבירים לנו בהבנה שלנו למה דווקא אחות אהרון ולא אחות משה. הרמב"ן מרגיש בקושי הזה, והוא בא עם הסבר אחר בקטע הרביעי. אחות אהרון, הנכון בעיניי, כי מפני שהוזכרו בשירה משה ומרים, אז ישיר משה, ותיקח מרים הנביאה, ולא הוזכר אהרון, רצה הכתוב להזכירו, ואמר אחות אהרון, דרך כבוד לו, שהוא אחיה הגדול, ואחותו הנביאה מתייחסת אליו, שגם הוא נביא וקדוש השם. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, למה מזכירים פה את מי? את אהרון, כי הזכירו קודם רק את משה, אז ישיר משה. ובני ישראל הזכירו את מרים, אבל איפה אהרון? אז שלא נחשוב שכאילו אהרון הוא פחות, אז הנה מכניסים גם את אהרון. אני לא מבין, מה אהרון הכהן מחפש פרסום? מחפש רייטינג? מה כתוב כאן? מאוד קשה להבין. זאת אומרת, מכניסים פה את הארון רק כדי שהוא לא יפגע, כאילו לתת לו כבוד, שגם הוא חשוב. כולם יודעים מי זה אהרון, כולם מכבדים אותו, אהרון בכלל לא מחפש את זה. אז גם דברי הרמב"ן יש בהם איזשהו קושי מסוים שקשה לנו להבין אותו. לכן שאלתנו השנייה היא, מדוע כשהתורה מספרת על מרים שיוצאת בתופים ובמחולות, התורה קוראת לה אחות אהרון ולא אחות אהרון ומשה? בכלל היה ראוי לא לקרוא לה אחות אף אחד, יודעים מי זאת מרים. אלא מה, אולי יש מרים אחרת, אפשר להתבלבל. אז אם כבר מייחסים אותה, למה מייחסים אותה רק לאהרון ולא למשה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, השבת, מי שיקבל עלייה לתורה הרביעי, או כשנקשיב לעלייה הזאת, אז היה מתבקש שהעלייה תסתיים בפסוק כ"א בקטע הראשון, ועתה להם מרים שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. כאן בעצם מסתיימת שירת הים. מכאן זה כבר פרשה חדשה, וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים מהם על כן קרא שמה מרה, ואילונו עם על משה למור מה נשתה, ויצק אל השם ויורא השם עץ, וישתך אל המים, וינתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. זה פרשה בפני עצמה. אז היה ראוי שהעלייה הרביעית תסתיים בסוף פסוק כ"א. פסוק כ"ב תתחיל העלייה הבאה, אבל לא. העלייה הרביעית כוללת בתוכה לא רק את שירת הים, לא רק את המים בים סוף, גם את המים במרה. וגם אם יש חתן בר מצווה או חתן של חתן, חתונה, ורוצים לכבד עוד אנשים בעליות לתורה, והרבה פעמים הרי מוסיפים, כאן אסור לעצור. כאן חייבים לקרוא את שירת הים, את המים בים סוף, ביחד עם המים במרה. שאלתנו השלישית היא, מהו הקשר בין המים בים סוף למים במרה? אם קוראים את זה ביחד, ודאי שקיים פה קשר שאסור להפריד ביניהם. אז מהו הקשר בין המים בים סוף למים במרה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק השבוע, ונראה פה באמת דבר פילי פלאים שיורד לימים שבהם אנחנו נמצאים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה המיוחד בשירת הים שהיא המקור לתחיית המתים מהתורה? ב', מדוע מרים שיוצאת בתופים ובמחולות מייחסים אותה לאהרון ולא גם למשה? רק אחות אהרון, מדוע לא גם אחות משה? ושאלה שלישית ואחרונה, מהו הקשר בין המים בים סוף למים במרה, שחייבים לקרוא את שני העניינים האלו ביחד ואסור להפסיק ביניהם? אז כדי לענות על השאלות האלו, בואו נלך לאט לאט מהתחלה, נראה פה באמת דבר יוצא מן הכלל. נאמר בקטע החמישי, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אומרים חז"ל במדרש, הזכרנו את המדרש הזה כבר הרבה פעמים, בקטע השישי, וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זיבנה, שהלך בעצת ביתו. מי זה? מה זה? תנא, אמרם גדול הדור היה. כיוון שאמר פרעה הרשע, כל הבן האלו דהיור תשליחו, אמר לשב, אנו עמלים, אם את ילד בן ועוד אחר כך יצטרכו להרוג אותו, הצער יהיה נורא. עמד וגירש את אשתו. עמדו כולן וגירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. פרעה לא גזר אלא לזכרים. אתה גזרת לזכרים ולנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה. אתה בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזרתו, ספק אינה מתקיימת. אתה צדיק, בוודאי שגזרתך מתקיימת. עמד והחזיר את אשתו. עמדו כולם, החזירו את נשותיהם. זאת אומרת, מרים, ילדה בת שש, אומרת לאבא, מה קרה? ממתי פרעה מפחיד אותך? ממתי פרעה קובע לך מה לעשות? נבהלת מהגזרה של פרעה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, לא טוב היות האדם לבדו, זה לא טוב. אז למה עזבת את אמא? אומר לאבא, את צודקת, אני חוזר לאמא. חוזר לאמא, מי נולד? משה. בחזרה לקטע החמישי. איך נאמר? פסוק ב', ותר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא. אמרה לו ביתו, אבא, לא טוב היות האדם לבדו, זה לא טוב. חזר לאמא, ומי נולד? ילד שאמא ראתה שהוא טוב. ולכן איך אמא קוראת למשה? טוביה או טוב רוי, זה השם שאמא שלו נתנה לו. בת פרעה קרא לו משה, אבל אמא קרא לו בשם אחר. טוב, ותצפיניהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמריה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היהור. במילים אחרות, אומר לאבא, נו, את רואה שצדקתי? מה יהיה עכשיו? לאמא יש בן, ברוך השם הוא נולד קודם, אז היא יכלה קצת להיות איתו ביחד. עכשיו כבר אין ברירה, זהו, הולכים להרוג אותו. היא לא אומרת לאבא כלום, היא לא עונה לו. רק מה היא עושה? פסוק ד', ידע לעשות שם קו על הפסוק, ותצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. מה זה לו? מי זה לו? משה לא, לא זה הקדוש ברוך הוא. את תצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, מרים ברור לה, התינוק הזה יישאר חי. היא לא יודעת איך, היא יודעת שהיא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות. היא יודעת שזה לא טוב שאבא היה בלי אמא, היא יודעת את זה. וזה טוב שהוא נולד, אז ברור לה שהוא יישאר חי. איך? היא לא יודעת. אבל בזה שכתוב את הצו אחותו, היא עומדת עם ביטחון, עם אמונה, התינוק הזה יישאר חי. ומה קורה? ותרד בת פרעה ללחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרד את התיבה בתוך הסוף, ותשכח את המטה, ותיקחר. נו, מגיע עכשיו בת פרעה, נערותיה הולכות ככה מסביב, יש איזה נערה אחת שאיתה כל הזמן, היא רואה תינוק, מה היא צריכה לעשות? להפוך אותו. איך אומרות לנערותיה? מילא יש מצרים במצרים שלא שומעים בקול פרעה, תמיד בכל שלטון יש כאלה שלא שומעים, אבל את הרי הבת של פרעה, מה, את השאירי אותו בחיים? ככה הן אומרות לנערותיה. ובעיקר אומרת לה את זה הנערה שלידה, שפילי פלאים. מה כתוב? ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה. אז בהבנה פשוטה, מה זה ותשלח את המטה? היא שלחה את מה? את היד. אבל עכשיו יש עוד הסבר. ותשלח את המטה, היא אומרת לה, תחזירי בחזרה לארמון, תשאירי אותי לבד, אני מסתדרת. היא שלחה את כולם בחזרה. ואז, ותיקחר. אז היא לוקחת את התיבה. כי אם היא הייתה משאירה את התינוק חי לעיני נערותיה, תוך שעה פרעה היה יודע את זה. ותוך שעתיים היו זורקים אותה מהארמון, אם לא הורגים אותה. הדבר ראשון, היא שולחת את כולם, והיא משאירה, פותחת את התיבה. וכשהיא פותחת את התיבה, ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו. ותומר מילדי העדרים זה. ותומר אחותו אל בת פרעה. מרים בת שש, לא מתבלבלת, ניגשת אליה ואומרת לה, הילך וקראתי לך אישה מנקת? מן העבריות ותנק לך את הילד? אולי את רוצה איזה מנקת יהודיה? אתה אומר לבת פרעה, לכי ותה לך אלמה ותקרא את ים הילד. היא חוזרת לאמא ואומרת, אמא, הנה הוא בחזרה אצלך. ואת אומר לבת פרעה, אליכי את הילד הזה ואני כאולי ואני אתן את שכרך. לא רק שהיא מקבלת את הבן, היא גם מקבלת ביטוח לאומי, מקבלת חופשת לידה. ותיקח האישה הילד ותניקהו ויגדל, וכל הפרטים האלה מאוד חשובים להמשך. ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה ואילה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו. ומכאן משה גדל, בורח ממצרים וחוזר בחזרה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. וכשהוא חוזר מתחיל לדבר עם פרעה, פרעה אומר, אוהו, מתחילים פה כבר לדבר על חופש. איזה יהודי אחד, אני מכיר אותו הרי, את המוישה הזה, בא לדבר איתי, מדברים פה על חופש, לא יהיה כדבר הזה. ואז מה קורה? הוא מכביד עליהם את העבודה, העבודה נהיית עבודת פרך. ובקטע השביעי, פסוק ב' מסומל בעיגול כדי לסמן את הפסוק בקו, וישב משה אל השם ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. עומד משה ואומר הקדוש ברוך הוא, מה קורה פה? מהרגע שבאתי לפרעה הולכים ברברס, מאז באתי, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת. אומר לו הקדוש ברוך הוא ואומר השם אל משה, אתה עכשיו תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. זאת אומרת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מיד אתה תראה שטעית. ומשה רבינו מיד מבין, כשהוא דיבר שלא כהוגן הוא הבין שהוא טעה. אבל משה רבינו, תראו את הגדלות שלו, תראו את הענווה שלו. משה רבינו מחכה לרגע שהוא יוכל לפני כל עם ישראל להגיד לכולם, אני טעיתי, לא דיברתי כמו שצריך. אומר משה, מתי אני יכול לעשות את זה? במצרים לא כולם יקשיבו לי, במצרים כולם עובדים בפרך. מתי? הנה, יוצאים ממצרים, עוברים את הים, ניסי ניסים, קריאת ים סוף. מיד אחרי זה איך מתחילה השירה של משה? מהי המילה הראשונה? אז ישיר. למה אז? אומרים חז"ל בקטע השמיני, למה באז ישיר פתח משה את השירה? אמר משה, באז קראתי תגר לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר ומאז באתי, ובלשון שסרחתי, בלשון שקלקלתי, בו בלשון אני מתקן ואקלף אותך. עכשיו בקריאת ים סוף, שעם ישראל פעם ראשונה מרגיש רגוע, אין יותר מצרים, אומר משה המילה הראשונה שלו, אז. אתם יודעים למה אני אומר אז? אומר משה, כי כשהייתי במצרים ויצאתי מפרעה וראיתי את הצרות שפרעה עושה לכם, אמרתי הקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה נהיה יותר קשה, יותר מסובך, למה שלחת אותי? זאת אומרת, מה קרה לי? ראיתי רק חלק מהתמונה וחשבתי שאני רואה את כל התמונה, ומיד אחרי זה הבנתי שטעיתי. אז תדעו, המפתח הראשון זה לזכור, כל מה שאנחנו רואים זה חלק קטן מכל התמונה, חלק קטן מכל העיגול. זה מלמד משה את העם במילה הראשונה, אז. וכשזה קורה ועם ישראל מבין את זה, כי עם ישראל באמת עכשיו רואה שכמה שהיה קשה במצרים, כמה שהיה מר במצרים ומרור, כגודל המרירות כך גודל הישועה והגאולה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יפה מאוד מה שמשה רבינו עושה, מה שהוא מסביר, אבל אני רוצה שהעם יבין את זה, יראה את זה באופן יותר פרקטי. לא רק דרך הדיבורים של משה, לא רק דרך הניסים שהיו במצרים ובים סוף, אני רוצה שעם ישראל יראה את זה בצורה יותר ברורה. איך הולכים 3 ימים במדבר ואין מים, אומרים למשה, מה יהיה? מתחילים לצעוק, המים ברים. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? לקחת עץ ויורהו השם עץ, לזרוק אותו למים. אומרים חז"ל בקטע השיעי, אדם עושה, כשבאו למרה ולא יכלו לשתות מים ממרה, היה משה סבור שהקדוש ברוך הוא אומר לו שישליך שם דבש או דבילה או איזה תמר, כי זה מתוק וזה ימתיק את המים והמים מתמתקים. בואו ראה אבל מה כתוב שם. ויצעק משה אל השם ויורהו השמץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין דרכי כמידת בשר ודם, עכשיו אתה צריך ללמוד. דילגתי שורה שכתוב ויראו, לא נאמר, הוא לא הראה לו, אלא ויורהו, הורה, הוא לימד אותו. מה הוא לימד אותו? רבן שמעון גמליאל אומר, בואו ראה כמה מופלאים דרכיו של הקדוש ברוך הוא, יותר מדרכי בשר ודם. בשר ודם במתוק מרפא את המר, אבל הקדוש ברוך הוא במר מרפא את המר. הרי המים היו מרים, אז מה משה צריך לזרוק למים? דבש, שזה יהיה מתוק. אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אתה תזרוק למים המרים עץ שגם הוא מר, ואז המים יהיו מתוקים. מה פירוש הדבר? זה פילי פלאים. עושים תה, תמיד שואלים עם סוכר או בלי סוכר, מהו ההבדל? אין שום הבדל. תה עם סוכר ובלי סוכר זה בדיוק אותו דבר. מה זאת אומרת? הרי זה לא אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. התה הוא אותו דבר, הוא מר. למה עכשיו הוא נהיה מתוק? לא שהתה נהיה מתוק, אלא שמנו סוכר. אז הסוכר, מה שאנחנו תואמים בפה, זה לא תה מתוק, זה סוכר עם תה. אתם שומעים? זה סוכר עם תה. קחו את התה עם הסוכר למעבדה, ללב, תפרידו בחזרה את הסוכר והתה. אנחנו לוקחים דבר מר, מוסיפים לו מתוק, אז לא שהמר משתנה, הוא נשאר מר, רק יש עוד משהו שיוצר בלנס, יוצר איזון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הופך מר למתוק על ידי מר. זה הרי לא נורמלי. פירוש הדבר, ככל שמתחברים יותר למקור, לקדוש ברוך הוא, אז כל מר נהפך למתוק. המהות משתנית לגמרי, לגמרי משתנית. להמתיק מר במר זה כל האסנס, כל הדבר נהיה משהו אחר. מר ומתוק, המר נשאר מר, רק הוספנו לו מתוק. כדי לשנות את כל המהות, את כל האסנס של הדבר, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. כגודל המרירות והמרור שהיה במצרים, המרור עצמו נהפך למתוק. המרירות, הכוחות האלה של עבודת פרך, נהפכו עכשיו לכוחות של עבודת השם. דוגמה נוספת בקטע העשירי, אליהו נפרד מאלישה, הוא עולה בסערה השמיימה, זה קורה ליד יריחו. אלישה חוזר לבד לעיר, הוא מגיע לעיר ויאמרו אנשי העיר אל אלישה, הנה הנה מושב העיר טוב, עיר ברוך השם מסודרת, כל התושבים חיים ברמה טובה, כאשר אדוני רואה, אבל המים רעים והארץ משקלת, כל מי ששותה מים מת מיד, מה אנחנו יכולים לעשות? והיא אומרת, קחו לי צלוחית חדשה, צלחת, שימו שם מלח ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח, ויאמר כה אמר השם, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. פלאי פלאים, המים מרים, ממיתים. איך אלישע הופך אותם למתוקים? מה הוא לוקח? מלח. איך אפשר מים מרים להפוך למלח? כי הוא בא להראות להם, אני לא מרפא, אני לא עושה כלום. מי שעושה פה זה הקדוש ברוך הוא. אל תהפכו אותי לסופרמן ולא לסופרסטאר. הכל הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את זה, הוא נותן את הכוח הזה. מעניין, הקדוש ברוך הוא מלמד את זה אותנו בצורה מאוד מאוד פרקטית. אדם יש לו פלו, אנגינה, שפעת, חולה, הוא מרגיש מר, עייף, מר, נכון? אז מה נותנים לו? אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? עוד יותר מר. נותנים מר למר, ואחרי שבוע הוא נהיה בריא. אותו דבר בדיוק. ממתיקים פה מר במר. דוגמה נוספת. יחזקאל הנביא. נאמר, בפרק ממזיים, בקטע 11, לרגע אחד אומר את זה בעל פה. יחזקאל הנביא בפרק האחרון ביחזקאל, חולם שהוא רואה נשבר איזה צינור בבית המקדש. ומים זורמים, ממלאים את כל הרצפה, והמים עולים ועולים, ועולים לו כבר מעל הברכיים, ויוצאים מהר הבית, שער המוגרבים, יורדים בשער האשפות, מכירים שם שקו אחד, יורדים למטה, עוברים לשילוח, ממשיכים ישר, מגיעים לים המוות, לים המלח. ואז כל המים נהפכים למים מתוקים, מלא דגים מגיעים לים המלח, דייגים עושים על האש סעודות דגים, כולם גרים מסביב, הוא לא מבין מה הוא רואה בכלל. אומר לקדוש ברוך הוא, כך יהיה בגאולה העתידה. המוות יהפך למתוק, לחיים. למה? איך ים המלח, ים המוות, נהפך לים החיים? כי הים הזה מחובר עם מים לאיפה? למקור, לבית המקדש, למקור חיינו. זה, להמתיק מר במר. כשמחוברים למקור, אז כל מר נהפך להיות מר, נהפך להיות מתוק. זה קרה בים סוף, זה קרה במרה, ולכן חייבים לקרוא את המים בים סוף ביחד עם המים במרה, כי זה אותו עניין, ללמד אותנו שככל שמחוברים לקדוש ברוך הוא, כך מר נהפך למתוק, וללמד אותנו עוד יותר שאנחנו מקסימום מסוגלים לראות חלק מהתמונה ולא את הכל. וכשמשהו לא ברור, לחכות, סבלנות, ואז פתאום נבין את הכל. את זה משה למד בטעות שהוא עשה. מאז באתי אל פרעה, הראה לעם הזה, והצל לא הצלת. הוא הבין שהוא טעם, והוא תיקן את זה בים סוף, כמו שאמרנו. אבל הייתה ילדה אחת, אחותו הקטנה בת שש, כשאת זה הבינה בגיל שש, מה שמשה הבין מאוחר יותר, והיא לא טעתה. הנה, בגיל שש או שבע היא עומדת ליד היאור, אח שלה בן שלושה חודשים נמצא בטבע. אבא אומר לנו, אמרתי לך, מה עכשיו היא צריכה להגיד שם שהיא עומדת? הקדוש ברוך הוא, מאז שכתבת בתורה לא טוב היות האדם לבדו, אמרתי את זה לאבא שלי, והוא חזר לאמא, ונולד משה, אז למה הוא ימות עכשיו? היא לא אומרת את זה, אין לה בעיות עם זה, היא לא מתלוננת, ברור לה, משה יישאר חי. היא לא יודעת איך, ותתצב אחותו מרחוק. היא יכלה להגיד בדיוק כמו שמשה אמר על עם ישראל במצרים, היא לא אומרת מילה. זאת אומרת, היא הבינה שמה שהיא רואה עכשיו, כמה שזה מר, כמה שזה קשה, היא רואה רק חלק מהתמונה. היא לא רואה את הכל. היא הבינה את זה. ומכיוון שאת זה הבינה, אלא גם את האמונה הגדולה, להמשיך להאמין שיהיה פה משהו. וזה מה שקרה. לכן, כמה נפלא מרים הזאת, שבעצם מה שהיה צריך לקרוא, שבהוראה של פרעה, התיבה הזאת יהפכו אותה למים. היה ברור לזה לא יקרה. ואותו משה הוא זה שהופך את המים על פרעה. לכן איך קוראים לה? מרים. זה שני מילים. מר ים. בהתחלה זה היה מר מאוד כשהיא עמדה ומשה היה בתיבה. אבל היא הגיעה לים, לים סוף. ושם המר עצמו נהפך למתוק. שמשה עצמו הפך את פרעה בתוך המים. נטה את ידך וישובו המים. ולכן כשזה קורה, מה עושה מרים? היא יוצאת בתופים ובמחולות. אתם יודעים מה זאת אומרת לצאת בתופים ובמחולות? שכל אנשים במצרים, כל אנשים במצרים אספו כלי כסף, כלי זהב, סמלות, כמו שכתוב שאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף, כלי זהב, סמלות. מרים גם לוקחת מזוודה עם סמלות וכלי כסף, אבל עוד ארבע מזוודות עם תופים. אומרים לה מרים, מה קרה? מה תופים? תופים? סבלנות, עוד מעט תשתמש בהם. היא רואה את כל המעגל. אז לכן היא יוצאת בתופים ובמחולות. מה זה מחול? איך רוקדים במחול? בעיגול. מרים יכולה לרקוד בהם בעיגול, כי היא ראתה שהיא לא רואה את הכל. היא הבינה שמה שהיא רואה זה חלק, והיא האמינה שהיא תזכה לראות את כל התמונה. והיא רואה את זה עכשיו, איך אותו משה שניצל במים הופך את המים על פרעה. לכן היא יוצאת בתופים ובמחולות. אבל לא רק היא, ביחד עם מי? עם כל אנשים. מעניין, בדרך כלל הגברים רוקדים ואנשים מסתכלים על הגברים שהם רוקדים. פה קרה הפוך, אנשים רקדו, הגברים שרו. לא רק מרים ראתה את כל המעגל, לא רק מרים האמינה שמה שקורה עכשיו זה לא הכל וצריך אמונה ולהמשיך הלאה. כל אנשים אותו דבר בדיוק. איפה? נאמר בקטע ה-15, אמר רבי שמעון בר חלפתא, מה היו בנות ישראל עושות במצרים? יורדות לשאוב מים מן היאור, והקדוש ברוך הוא מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהן, והן מוכרות ומבשלות מהן ולוקחות מהן יין והולכות לשדה ומאכילות את בעליהם שם, שנאמר בכל עבודה בשדה, מי שהיו אוכלים ושותים נוטלות אמרות ומביטות בהם עם בעליהם. זאת אומרת אני נאה ממך, וזה אומר אני נאה ממך, ומתוך כך הם מרגלים עצמם לידי התאווה ופרים ורבים, והקדוש ברוך הוא פוגדן לאלתר. בזכות אותם אמרות שהיו מראות לבעליהן ומרגילות אותם לידי התאווה מתוך הפרך, העמידו כל הצבאות, שנאמר יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. כיוון, דילת ישועה, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן, עמדו כל ישראל ונתנדבו, מי שהביא כסף, מי שהביא זהב, נחושת, אבני שוהם, אבני מילואים, הביאו בזריזות הכל. אמרו האנשים, מה יש לנו ליתן בנדבת המשכן? הגברים כבר נתנו הכל, עמדו והביאו את המרות, הם היו עשויות מנחושת, והלכו אצל משה. כשראה משה אותם המרות זהב בהם, אמר להם לישראל, תלו מקלות שיברו שוקיהם של אלו. מרות למה צריכים? המרות האלו הרי מזכירות לכל את הזמנים האינטימיים שהיו להם עם בעליהם. את זה להביא למשכן? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, עלינו אתה מבזה, המרות האלו העמידו כל הצבאות במצרים. במקום אחר כתוב, חביבים עליי המרות האלו יותר מכל כלי המשכן. תול מהן, עשה מהן כיהו נחושת, וקנו נחושת לכהנים שממנו יהיו מתקדשים הכהנים. שנאמר ויש את הכיהו נחושת וקנו נחושת, במרות הצובות אשר צבו, באותם מרות שהעמידו את כל הצבאות האלה. מה קרה? הגברים במצרים הרימו ידיים, התייאשו להעמיד עוד דור של עבדים, אין תועלת. אבל אנשים ראו רחוק, הבינו שצריך להמשיך הלאה. יגיע יום וייצאו מבית עבדים. הם הבינו שיש מחר, הם ידעו לראות קדימה. באמת קדימה. בדיוק כמו מרים שראתה קדימה. כשרואים כך, אז באמת זוכים לראות איך כל המעגל נסגר. אז מרים וכל אנשים יוצאים בתופים ובמחולות. הם רואים את כל העיגול. האמינו שיראו את זה. והנה עכשיו זה קורה. מצרים מת על שפת הים, ועם ישראל חי וקיים. לכן, כמה נפלא ששירת הים מתחילה לא רק במילה אז, כמו שהסברנו, גם במילה מה? ישיר. כי לשיר בלשון הקודש זה לא רק שיר, סונג. שיר זה גם עיגול. אדם הולך ברחוב, מוצא כסף, הוא לא צריך להכריז. למה? אין בזה סימן, הבעלים התייאשו. אבל מה קורה אם מישהו יוצא לרחוב ורואה מטבעות מונחות ברחוב בעיגול? הגמרא בבבא מציע דנה אם צריך להכריז, כי ודאי זה לא נפל מהכיס. בעיגול בטח מישהו הניח את זה. אז הגמרא קוראת לזה בקטע ה-12, באי רבי ירמיה, כשיר מהו? אומר רש"י, מה זה כשיר? כשיר מוטלים בעיגול, המטבעות מוטלות בעיגול. צריך להכריז או לא צריך להכריז? אבל מה שנוגע לנו, שפירוש המילה שיר זה עיגול. אותו דבר המשנה בשבת בקטע ה-13. במה בהמה יוצא? במה אינה יוצא? יוצא הגמל באפסר, והסוס בשיר, וכל בעלי השיר יוצאים בשיר. אומר רש"י, הכלבים, מה יש להם מסביב לצוואר? שרשרת. זה נקרא מה? שיר. כי שיר זה גם עיגול. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. שיר שרבינו מלמד אותם בשירת הים, שהם רואים מרות אלוקים, שהם רואים את מצרים מת על שפת הים, שהם רואים שכל המרור נהפך למתוק. הוא מלמד אותם, הנה פה המקור לתחיית המתים מן התורה. כי מה זה תחיית המתים? אדם מת, יוצר מרירות רחמנא ליצלן, צער גדול, אבל הוא הלך לישון. יקיצו וירננו ישני עפר. הוא יקום לתחייה, הם יקומו לתחייה. זאת אומרת, דווקא כאן שירת הים זה המקור לתחיית המתים. היו עם של עבדים, ארוגים, שבורים, והנה קיבלו חיים חדשים. ראו איך הכל התהפך בצורה בלתי מתקבלת בכלל על הדעת. כאן אפשר להמחיש רמז לתחיית המתים מן התורה. וכאן ראתה שפחה על הים, מה שיחזקה לא רע. זאת אומרת, ראו מראות אלוקים. כאן אפשר להביא את המקור לתחיית המתים מן התורה. זה המקור. ולכן, כמה נפלא למרים קוראים אחות אהרון. שאלנו, למה לא קוראים לה גם אחות אהרון ומשה? למה רק אחות אהרון? זה בדיוק השאלה. כדי שכולם ישאלו, למה אהרון ולא משה? והתשובה תהיה, כדי להראות לנו שמרים בדבר הזה, באמונה הזאת, הייתה גדולה ממשה. משה אומר, מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה. משה אומר, ועשה לו הצלת. הוא בא בטענות שקשה קשה לעם. מרים יכלה לבוא בדיוק באותן טענות. היא הייתה יותר קטנה ממשה. והיא שותקת. היא מתייצבת עם אמונה. לי אין טענות. לי ברור שפה תהיה ישוע. שהתינוק הזה אח שלי הקטן ינצל. אז לכן מייחסים אותה לאהרון ולא למשה. כדי שנשאל איפה משה. ואז נגיד, הנה, היא גדולה ממשה באמונה הזאת שהייתה. משה הבין שהוא טעה. משה, כמובן, במהלך חייו עלה לדרגה גבוהה יותר, אחרי קבלת התורה. לא היה כמו משה אדון הנביאים, אבל לפני זה, בנקודה, באמונה הזאת, מרים גדולה ממנו. לכן מייחסים אותה לאהרון ולא למשה. אז ישאלו, למה לאהרון? כדי שנשאל, למה לא למשה? בדיוק כך, כדי שנשאל, למה לא למשה? ואז נענה, היא הייתה גדולה ממשה. וכאן, בקריאת ים סוף, כשזה ברור לכל, מעלתה של מרים, ענוונתנותו של משה, שלפני כל המודה שהוא טעה, כאן קורה עוד דבר מעניין מאוד. וזה דבר ששמתי לב אליו, דווקא בשנים האחרונות. אני מבין במדבר הולך עם שלם, הולכים והולכים, לפעמים צועקים, באים בטענות למשה. זה לא בסדר כמובן, אבל איכשהו אפשר לקבל את זה. יש דבר אחד שאני פשוט לא מבין. לא מבין. בואו תראו, ננסה קצת לדמיין איך זה היה. יוצאים ממצרים, עבד לא ברח. מי שיצא, הרגו אותו המצרים. מתי יצאנו ממצרים? בעצם היום הזה. נונטיים, בצהריים, לפני כל מצרים. מיליונים יוצאים. המצרים רועדים מפחד. ומה אנחנו יוצאים? מזוודות. כלי כסף לזהב שמלות. שבוע אחרי זה, ביזת הים. ביזת הים. כפליים מהמזוודות שלקחנו במצרים, לקחנו בביזת הים. במילים אחרות, כל יהודי מסודר. עובר, עובר, עובר. הכל יש. ולא רק שהכל יש, היותר חשוב, אין יותר מצרים. נגמר, מת על שפת הים. נו, אין התחלה יותר טובה מזאת. הולכים 3 ימים במדבר. יש עוד קצת מים במניות, בקבוקים, מינרלים, נקחו ממצרים. קצת. נגמר, מגיעים למראה, מים מרים. יש בעיה. מה שאני הייתי מצפה שיהיה, יבואו למשה, יגידו לו, רמוישה, במחילה, תגיד לנו, מה נעשה עכשיו? מה לעשות? להתפלל? אולי אתה תתפלל אל השם, שיתן לנו מים, לדבר איתו יפה, בנחת. מה קרה? מה הלחץ? הכל יש. ניסי ניסים אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. לא יאומן כמה. מיד, טרח, מה קרה פה? הוצאת אותנו ממצרים, למות במדבר. מה זה? אני מבין, אחרי 20 שנה במדבר, שרואים כל היום מדבר, מדבר, קשה קצת. אבל עכשיו, מה קרה לעם הזה? הם רואים שהכל זה ניסי ניסי. אי אפשר פעם ראשונה לדבר עם חיוך, ואולי אפילו בלי חיוך, בנחת. יודעים מהי התשובה? תהילי פלאים בקטע הראשון. פסוק ב', פסוק ג', ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כדי לעשות קו, כי מרים הם. מי זה מרים הם? המים? לא. מרים הם עם ישראל. עם ישראל מרגיש מרירות. עם ישראל מרגיש אמפי, מרגיש חסר משהו. אתם מבינים מה קורה כאן? העם הזה פעם ראשונה מקבל חופש. עד הפעם הזאת לא היה עם מי לדבר. עבדו כמו חמורים, היה זמן, הלכו לישון. פעם ראשונה חופש. הכל יש, עשירות עצומה. הולכים 3 ימים, זה לא זה. הסגייטיש, כמו שאומרים ביידיש, זה לא הולך, זה לא זה. מה זאת אומרת זה לא זה? הם מרגישים חסר להם משהו. ועל זה עומדת הגמרא במסכת בבא קמא בקטע ה-19 בשורה השנייה. תניא, והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה. שנאמר על כל צמא לכו למים. כיוון שהלכו 3 ימים בלא תורה, נראו, הרגישו ריקנות. עבדו נביאים והתקינו שיהיו קוראים בשבת, מפסיקים באחד בשבת, קוראים בשני, מפסיקים שלישי ורביעי, קוראים חמישי, מפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה. פילי פלאים. הלכו, הכל היה, אבל לא היה כלום. כי החסר להם מה? קצת רוחניות, תורה, קצת להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הנביאים, משה, אהרון ומרים הרגישו בזה. מה הם התקינו? שימו לב, שיהיו קוראים בתורה בשבת, מפסיקים ביום ראשון, קוראים בשני, מפסיקים שלישי ורביעי, קוראים חמישי. מה זה מפסיקים? התקינו שיהיו קוראים שבת, שני, חמישי. מה זה מפסיקים? פלאי פלאים. משה, אהרון ומרים מלמדים את העם. קורה לפעמים שצריך להפסיק ללמוד. אין אפשרות. עובדים קשה. אין הזדמנות. אומר להם משה, כשתלמדו, התורה שאתם לומדים יכולה לעזור לכם ללכת איתה מקסימום יומיים. אפשר אחרי הלימוד להפסיק מקסימום יומיים. אחרי יומיים צריך ללמוד עוד פעם, קצת אפילו. 3 ימים בלי תורה בכלל, מרגישים פתאום מה? ריקנות. ריקנות, ריקנות. וכשזה הולך ומתגדל, והריקנות הזאת הולכת ומתגברת, בלי שבכלל יודעים, בלי שבכלל שמים לב, זה נהפך להיות לשנאה, זה נהפך להיות לאכזריות, זה נהפך להיות לדברים נוראים, שפשוט העין והשכל קשה לו בכלל לקלוט ולהבין את זה. ואם לא הבנו את זה, קיבלנו את התמונות של זה בשבוע שעבר. ראינו מה זה, איך מכים, שוברים ראשים, מפצחים גולגלות, אוטובוסים שלמים יורדים לחדרי מיון עם מקרי ראש, ירחם השם. למי? לילדים. לילדים. נורא והיום. פשוט מי שרואה את התמונות ולא בוכה, לא יודע מה קורה. כל כך קשה לראות את זה, כל כך מצער. כי פתאום מבינים שאנחנו נמצאים במצב לא רק מלחמה דתית בינינו לבין הישמעאלים, אלא בינינו לבין עצמנו. האם נהיה מדינת ישראל לכל תושביה, מדינת כל אזרחיה, או מדינה יהודית? איזה פנים יהיה? פנים של פני יהודים, או מדינת כל תושביה? זה עוד מאבק. והמאבק הזה נובע כשמתרחקים מכל חיבור לתורה, למצוות, אז פתאום האדם מרגיש שהוא מתרוקן, והוא מתחיל לכעוס, והוא לא יודע על מה, והוא לא יודע למה, והכל מתבלבל אצלו. ואז הוא צועק פתאום בכל רעש גדול, צריך פה שינוי. אי אפשר עם אלה שעוד חיים כמו שחיו בגלות, כל היום בית כנסת, תורה, ישיבה. שינוי צריך. ואנחנו רואים פחות מזמן קצר, כרוח נושבת, כאשם קלה. אבל כשמציאות כזאת קיימת, האחריות שלנו עד כמה שאפשר, לא תמיד זה בידינו, עד כמה שאפשר להסביר שמצב מר, מרירות, הופכים אותה למתיקות. איך? מר במר. לא לחשוב לרגע אנחנו הולכים ברוורס, לא לחשוב לרגע זהו, מה שאמרנו כבר לא צריך להגיד, מה שהתפללנו כבר לא צריך להתפלל, מה שביקשנו לא צריך להתפלל. חס וחלילה, אנחנו מעולם לא הולכים ברוורס. עם ישראל הולך בעיגול, וללכת בעיגול זה לחזור בחזרה למקור, גם אם לפעמים קשה, גם אם לפעמים לא מובן. כמה שנבין שנהיה מחוברים יותר למקור, לתורה, למצוות. אז כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. וכמה שנוכל את זה להסביר למי שרחוק מתורה ומצוות לגמרי, קצת לתת לו לטעום, זה יהפוך את הכל. את המר, את מי שכל הזמן מר, מלא מרירות, למתיקות. זה באה התורה ללמד אותנו. בטבע שלנו, עוד לפני קבלת התורה, עוד לא קיבלנו תורה, עומק של גמרא, הולכים 3 ימים במדבר, מרגישים משהו חסר. מה חסר? לא חייבים לעשות שום דבר. עוד לא קיבלנו תורה ומצוות. אבל היהודי בטבעו, בטבעו, בנשמתו, הוא כזה שהוא חייב להיות מחובר קצת לתורה, קצת למצוות, משהו. וכשאין שום חיבור, אז יש פתאום חלל. האדם מרגיש ריק. וכשהוא מרגיש ריק, למרות שיש לו הכל, אז הוא מתחיל לפגוע בשני, כי הוא רואה של השני טוב, והשני שמח במה שיש לו. איך זה? איך זה? זה הנקודה. זה השיעור הראשון שאנחנו לומדים מהרגע שנהיינו בני חורין. להיות בני חורין אמיתיים. כשחזל אומרים, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, זה לא מדובר רק למי שלימד תורה יומם ולילה. להיות מחוברים למקום, למקור. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. את זה התורה באה ללמד אותנו. ולכן תראו כמה נפלא בקטע הראשון, אחרי מראה, מה כתוב? הפסוק האחרון, עוד דקה, פסוק הזין, ויבואו אלימה, הפסוק האחרון, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. מה אכפת לי? שבמקום שנקרא אלימה, יש 70 תמרים. מה זה, פלורידה? עושים פה שיווק, חבילת תיור, לנסוע שמש, תמרים, ותראו כמה זה חשוב. כי בפרשת מסעי, ביסו ויחנו, ביסו ויחנו, נכון, אומרים רק את המקומות, חוץ מפעם אחת, בקטע ה-16. ויסו ממרה, ויבואו אלימה, ובאלים 12 עינות מים, ו-70 תמרים, ויחנו שם, ויסו מאלים, ויחנו על ים סוף, ויסו מים סוף, ויחנו במדבר סין, ויסו במדבר סין, וכך הלאה. פעם אחת עוצרת התורה באלימה, שוב, אומרת לנו 70 תמרים. תמרים, פילי פלאים, תמרים, תמר, זה הפרי היחיד, שלא קוראים לו על שם העץ. תפוזים, עץ תפוזים, עץ תפוחים, עץ קלמנטינות, עץ תאנים, עץ גפנים, עץ רימונים, אבל התמר, איך קוראים לעץ של התמר? לא על שם הפרי. כל עץ קוראים על שם הפרי, חוץ מהתמר. לעץ של התמר קוראים דקל. בעץ דקל גדל תמר. למה? כי הדקל הוא מר מאוד, והתמר הוא מתוק כדבש. להראות לנו שמי אמר בעצמו יוצא מתוק. לכן ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. או דבש תמרים, או דבש דבורים. דבש דבורים, טהור מתאמה. דבש תמרים, מתוק ממר. ולכן תמר זה תם מר. נגמר המר. יש מתיקות. מתי נגמר המר? מתי אדם יכול להרגיש מתיקות? שהוא זוכר את ה-70 תמרים. כותב רש"י בקטע ה-17, 70 תמרים כנגד 70 זקנים. מה זה 70 זקנים? זקני העדה, תורה, תורה שבעל פה, סנהדרין, שמחוברים לתורה מתוקה עם דבש ונופת סופים, זוהי התורה. דבש וחלב תחת לשונך, נאמר על התורה. כשמחוברים לתורה, למסורה, אז מרגישים את המתיקות. זה המהלך. יוצאים מבית עבדים, מגיעים לים סוף, רואים את המעגל נסגר. כדי להבין את זה עוד יותר טוב, המים במרה, מר במר נהפך למתוק. ולהבין את זה עוד יותר טוב, ולהרגיש את זה תמיד, זה התמר. העץ הוא מר והפרי הוא מתוק. וארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. ארץ ישראל היא ארץ כזאת, שגם כשמר, מי אמר יצא מתוק. לכן, אותו מחול שעושה מרים, אנחנו מוצאים בגאולה העתידה, בקטע ה-20, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ביושיענו, זה השם, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. מה יהיה בגאולה העתידה? יהיה עיגול, הקדוש ברוך הוא יישב באמצע, יהיה קלב, של הקלב הזה יקראו הקלב העגול. כל מי שהאמין בחייו שמה שהוא רואה זה רק חלק, ויבוא יום והוא יראה את כל המעגל, הוא יראה את זה בסופו של דבר. זה מה שהפרשה באה ללמד אותנו. אז כשאנחנו לומדים את הסוגיה של קריאת ים סוף, ניקח אותה בהיבט הזה, בצורה הזאת, הנזכה באמת במהרה כל בית ישראל לצאת במחול ולומר, זה השם, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו.